להמשיך לדמות אהובה. אנחנו נמשיך לדמות שאהובה עליי במיוחד, הרב עוזיאל, שסתם נשמע על כך שעמדתו בסוגיית העניין היא עמדה מורכבת שעברה מהפכים במהלך שנות ה-20 וה-30. ידבר על כך דוקטור אריאל פיקר ממכון הרטמן, לאחרונה גם יצא ספרו שנוגע, כן, בחלק מהשיח שעלה כאן, הלכה בעולם חדש, שיח רבני בחברה מודרנית. בבקשה.
ערב טוב לכולם. אכן אני אדבר על הרב עוזיאל, ובעיקר על הפולמוס סביב ההצעה של הרב עוזיאל. אני רק אומר שהמתודה המחקרית שאני נוקט בה היא לא מתודה משפטנית פורמליסטית, אלא ניסיון לראות בתוך הטקסטים ההלכתיים, בתוך התשובות, את ההיבטים הערכיים, האידיאולוגיים, שאני חושב שבנושא הזה הם מאוד בולטים. והרבה פעמים אני חש שהחומרים ההלכתיים, הקנוניים, שאנחנו שמענו עליהם מהדוברות הקודמות, הם כחומר ביד היוצר, אפשר למשוך אותם לכאן ולכאן, ובאמת הוויכוח הוא ויכוח ערכי, אידיאולוגי, פוליטי. אני חושב שאפשר לראות את זה מתוך הטקסטים, ואני תכף אעשה את זה. ולכן צריך לזכור שהמשקל של הפורמליקה ההלכתית, אני חושב לדעתי, משקל קל יחסית, כן? מחמירים אותו לפי הצורך ומקלים בו לפי הצורך. בעיית הנשים שנעזבו על ידי בעליהם מאונס או מרצון לא התחילה בעת המודרנית. אולם היא החריפה מאוד עם גלי ההגירה הגדולים ועם המשברים הכלכליים והפוליטיים, שגרמו לניידות גדולה של יהודים ברחבי העולם. גברים רבים עזבו את משפחותיהם ונעלמו בעולם החדש, בהשאירם מאחוריהם נשים גלמודות וילדים נטושים. מצב חברתי זה דרש מחכמי ההלכה התערבות שתאפשר לנשים כאלה להינשא שוב, ולא ליפול לעול על כתפיה הדלות של הקהילה. אחד הפתרונות המרכזיים לבעיה היה ההצעה ששבה ועלתה במקומות שונים ובתקופות שונות לנסח תנאי שיאמר בית הנישואין ושיאפשר במקרים חמורים של הגינות את ביטול הנישואין והתרת האישה להינשא לאחר. הרעיון של הצבתו של תנאי בנישואין עשוי לעזור פתרון בעיות של עגונות וסרבנות גט גם בימינו, ולכן חשוב לדון בו גם כעת. כפי שנראה, הדיון בנושא הזה בנוי על שאלת מהות הנישואין. התנאי נתפס בעיני מבקריו כפגיעה בקדושת הנישואים, והפיכתם למעין חוזה אזרחי בין שותפים. דבר נוסף הוא המתח שבין מסורת וחידוש. מצד אחד עומד הצורך הדחוף למצוא פתרון לבעיית העגונות ומסורבות הגט, ומצד השני החשש מפני שינוי וחידוש בהלכה, שינוי שנתפס ככניעה להשקפת העולם הרפורמית. בחרתי להציג את הנושא הזה דרך הדיון בתשיבותיו של הרב עוזיאל, שעסק בנושא הזה במשך שנים רבות, בתחילה כמגיב, ובהמשך כמי שמציג הצעה משל עצמו, שגררה התנגדות עזה. אבל קודם שניכנס לדיון הספציפי, צריך להבין את תפיסתו הכללית של הרב עוזיאל ביחס לתפקידם של אנשי ההלכה ושל הממסד הרבני, ובעיקר של הרבנות הראשית לישראל, שהוא אחד מהרבנים הראשונים כבר בתקופה הזאת, בעיצוב תקנות הלכתיות שיתנו מענה לצורכי הדור. הרב עוזיאל עסק במתן מענה לבעיות של עגונות רבות שהובאו לפניו, אך לא הסתפק רק בדרך של פתרון בעיות אד הוק. לאחר מעשה הוא ביקש, כפי שנראה בהמשך, להציע פתרון כולל שימנע מלכתחילה את היווצרות המצבים הקשים שבהם נתקל כרב וכפוסק. הרב עוזיאל התבלט בין חכמי המאה ה-20 כמי שהרבה בתקנות. מעטים הם הפוסקים בתקופה הזו שהשתמשו בכלי עבודה חשוב זה. מרביתם של חכמי ההלכה עד היום הזה נוהגים לפסוק בשאלות המגיעות לפתחם ולדון בכל מקרה לגופו. בשונה מפסיקת הלכה כמענה לשאלה או לבעיה, תקנה, תפקידה של התקנה הוא למנוע מצבים בעייתיים מבחינה אנושית, חברתית ודתית, על ידי יצירת נורמות התנהגות הלכתיות חדשות המחייבות את כלל הציבור. רבות מתקנותיו של הרב עוזיאל באות כדי לשפר את מצבן ומעמדם של אנשים בישראל. כבר ב-1919 יזם הרב עוזיאל כינוס לכל רבני ארץ ישראל, שם בין השאר תוקנו כמה תקנות ביחס לסדרי קידושים ונישואין שמטרתם מניעת הגינות, פרופסור רזינר כתב על כך בהרחבה. ב-1935 הציע לתקן תנאי בקידושים שימנע מצבים של הגינות, זה עליו נתמקד. ב-1944 הציעו הרב עוזיאל והרב הרצוג תקנות ביחס למזונות היבמה וגובה הכתובה. ב-1950 הציעו תקנות האוסרות על נישואי קטינה ועל ביגמיה לכל העדות, וכן את החובה לקיים חליצה ולא ייבום, חרם ירושלים. וב-1952 הציע הרב עוזיאל תקנה שתאפשר לבת לרשת כבן. תקנה שכמובן לא יקבל. אני חייב לומר, ותקנו אותי, תראה, אני חייב, אתה בוודאי יודע, נדמה לי ש-1952 בארץ ישראל, זה הפעם האחרונה שמישהו בכלל מעיז תקן תקנה. הרבנות הראשית לישראל מאז...
תקנות האחרונות בתולדות ההלכה.
לא, יש במרוקו, 54?
כן, יש בתחנות מרוקו עד הסוף.
54,
כן.
אבל זה היה שם 54, לדעתי זה הסוף.
כן, הסוף.
כן, זאת אומרת, ככל שהריבונות היהודית הולכת וגדלה, כך מספר התקנות הולך וקטן, שזה כמובן הפוך. התודעה ההיסטורית של הרב עוזיאל משתקפת ביוזמותיו הרבות. הוא ראה בשיבת עם ישראל לארצו והקמת הבית הלאומי חלק מגאולת ישראל. לפיכך העניק חשיבות רבה להקמת מערכת הלכתית שתוכל להתמודד עם האתגרים החדשים. בנאום הפתיחה באספת רבני ארץ ישראל ב-1919 אמר כי הקמת הבית הלאומי, שהיא התחלתה בגאולה, מחייבת את הרבנים, וזה ציטוט, להתוות לנו תוכנית עבודה מאומצת ומורחבת לבניין חומות ביתנו הלאומי. כך הוא אומר. בהמשך הנאום הוא אומר, כי בראש כל עבודתנו עומדת שאלת הכינוס והריכוז שמהם ייווצר המוסד האוטוריטטי כדוגמת כנסת הגדולה בתקופת עזרא ונחמיה. הדברים האלה אפשר לראות את היומרה הגדולה להקים מוסד ממלכתי מרכזי שתהיה לו סמכות חקיקה משמעותית ודומה לסנהדרין. גם ב-1935 בהרצאה בכינוס מדעי על הרמב״ם הוא אומר, אני מצטט, שעת יצירה זו שבית ישראל הולך ומתכנס בארץ נחלתו, מעמידה לפנינו בעיות מרובות מאוד, שרק בית דין הגדול יכול לפתור אותם ליסוד התורה והמסורה. נקום ענה ונקים את בית דין הגדול בירושלים, כדי לפתור שאלות החיים העומדות יום יום ביישובנו ובעולמנו, וכדי ליצור גרעין ייעוד גאולתנו, והשיבה שופטיו כבראשונה ויצאיו כבתחילה, וכי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. נדמה שבהמשך הדרך הבין הרב עוזיאל שהקמת הסנהדרין אינה יוזמת בת ביצוע, ועל אף המשך תמיכתו העקרונית בכיוון הזה, הוא ביטא אחר כך עמדה מתונה יותר, כך ב-1950 הוא כותב, אין אני מפקפק אף לרגע שסנהדרין במלואה ובשלמותה, קום תקום במדינת ישראל, כי הצעת השם לעולם תעמוד, אבל תקומת דבר גדול ונצחי זה דורש הכנות מרובות וזהירות מאוד.
זה נגד הרב מימון.
לפיכך, בשלב זה סבר הרב עוזיאל, יש לבנות את התשתית לסנהדרין. לכן חשבנו, מאז ביסוסה של מדינת ישראל, יסוד בדין גדול קבוע של רבנים גדולי תורה, וזה יהיה הגרעין לתקומתה של הסנהדרין. הרב עוזיאל חש את כובד האחריות המוטלת על כתפיו, ואת הסמכות המוענקת למי ששותף עוד בתחילת דרכו כרב ביפו, בהנהגת הרבנות בארץ ישראל. אפשר לומר שתודעתו ההיסטורית של הרב עוזיאל, ותחושתו כי הוא חי בתקופה של התחלתה דגאולה, כלשונו, נתנו לו את הכוח ואת היוזמה לפעילות הרבה בתחום התקנות, שאותן הוא ראה כמפתח לפתרון של בעיות רבות בתחומים ציבוריים ואישיים. הסיפור היותר קונקרטי שלנו מתחיל ב-1924. רבני קושטא, איסטנבול, פרסמו קונטרס שנקרא מחברת קידושין על תנאי, ובו הצעתם לפתרון בעיית העגונות על ידי הטלת תנאי בקידושין ובנישואין. הצורך בתקנה מנומק בתחילת הקונטרס. ציטוט, בימים האלה ובזמן הזה, ימי החופש והדרור, זה כמובן נאמר כדבר שלילי, חופש מדיני וחופש דתי, ימים אשר אין בהם חפץ, חפצי שמיים, וכל אחד לדרכו פונה לעשות מה שליבו חפץ. תיאור מקסים של מודרניות, כן? כאן מתארים הרבנים את תופעת הנשים הנעזבות על ידי בעליהם מסיבות שונות, כגון גיוס לצבא או הגירה לצורכי פרנסה. ציטוט, יחטטו רגליהם ללכת אל אשר יסיים הרוח, ועל הרוב למקומות רחוקים, בארצות אמריקה. ודומים, דומיהם אשר שם הזהב. והיה כאשר ימצאו באשר ילכו די מחסורם ומאוויים, ישכחו קלה אהבת תלותיהם ואשת נעוריהם. החירות האנושית, שהיא מאפייני המודרניות, משפיעה באופן ישיר על יציבותם, בעצם על אי יציבותם, של התאים המשפחתיים היהודיים. הפיתוי הכלכלי הגדול שמעבר, שבמעבר לעולם החדש, על שלל הזדמנויותיו, והיכולת לממש חלומות מסוג זה, בגלל יכולות התחבורה, השפיעו השפעה ניכרת על החברה המסורתית, שבה תלותם של אנשים והילדים באב המשפחה היא מוחלטת. כדי להתמודד עם המצוקה שנוצרה בעקבות ריבוי הנשים הנטושות, הציעו רבני קושטה לתקן תנאי בקידושים, האומר שאם הבעל יעזוב את אשתו לזמן ממושך בלי רשותה, או שיסרב לקבל עליו דין תורה, או שיחלה במחלת רוח או במחלה מדבקת, או שהאישה תיפול לפני יוון סרבן, או לפני יוון שנעלם, בכל המקרים האלה התבטלו הקידושים למפריע. כדי להוסיף תוקף לתקנתם, קבעו גם שבמצבים אלה יפקיע בית הדין את הקידושים מדין כל דמקדש הדת הדרבנן מקדש, והפקינו רבנן לקידושי מיני. הצעה הזו נשלחה לחכמי ישראל, ובהם לרב עוזיאל, והוא התנגד לה, וניסח תשובה ארוכה ומפורטת המסבירה את התנגדותו. במשפטי עוזיאל, כן, בסימן מ"ד, הוא כותב כך. בעצם הוא בראשית התשובה, הוא מביע את ההזדהות שלו עם ההבנה של המצב החברתי הקשה, שאותו הוא מכיר באופן אישי מכהונתו כרב בסלוניקי, 1920-21. שנתיים, נכון? 22? 21. כן. כך כותב הרב עוזיאל. לפני בתי דין צדק שבגולה עוברים יום יום חזיונות רגילים ומעציבים כאלו. אלמנות שקולות וגלמודות זקוקות ליבם שעקבותיהם של יבמיהן נעלמה. אלמנות חיות עזובות מבעליהם. צעירות לימים שבעליהם נעלמו ונדות מספיקה להתירה מכבלי האיגון. צובעות יום יום על פתחי בתי הדין לבקש להם חופשתן והתרן מכבלי האיגון. מפי הרבנים היושבים על כיסא ההוראה מתפרצת הנחה עמוקה מכאב לב, מאין בידיהם להושיע. מצב יאוש זה גורר אחריו שמד או הפקרות גמורה לבושת. כלומר, חלק מהנשים הללו מתייאשות, ממירות את דתם, או נגררות לזנות בגלל המצב הקשה שבו הן נמצאות מבחינה כלכלית. למרות זאת, הרב עוזיאל מסרב לקבל את הצעת רבני קושטה, את התנאי בנישואין, והסיבה היא כזאת. ראשית, הוא טוען, נזקה של התקנה מרובה על תועלתה. אף שהתקנה תשחרר את העגונות, הרי עלולה לעודד בעלים לעזוב את נשותיהם, להנחות, מבלי כל אחריות כלכלית לפרנסתם או לפרנסת ילדיהם. מעתה, מי שמואס באשתו ורוצה להיפטר ממנה, ייעלם משנים מספר עד שיפקיעו את קידושיו, הוא יהיה חופשי מכל אחריות כלכלית כלפי אשתו. בעל כזה יהיה פטור מתשלום הכתובה ופנוי לאישה אחרת ללא כל מאמץ מצידו. כן, כך הוא כותב, אחרי תקנה זו גם הטובים והמעולים ברצותם להיפטר מנשותיהם, יישאו שלא ברשותן, והתבטלו הקידושים, ונמצא אם כן שלא עשה שום חטא ועוון כלפי אשתו. שנית, כותב הרב עוזיאל, תקנה כזאת מהווה פגיעה, וזה העניין הערכי פה, במעמד המקודש של הנישואים בישראל. קידושים ונישואים על תנאי, שמענו דברים ברוח זאת כבר קודם, יהפכו את הקשר בין בני הזוג לקשר של שותפות רעועה, שכל רגע עשויים להתפרק. כך הוא כותב, אני מצטט, בתקנה זו, הננו פושטים מעל הנישואים הצורה הנהדרה והקשר הבריא של קידושים נצחיים, ונותנים להם צורה פעוטה של קשר שותפי רעוע. באמירה זו באה לידי ביטוי התפיסה שלו על מהות הנישואים. הרב עוזיאל מחזיק בעמדה רואה בנישואים כדת משה וישראל אקט דתי, שיש בו ממד של קדושה. תפיסה זו באה לידי ביטוי גם בהמשך דרכו, בשנות ה-40, בהתייחסותו לסוגיית הנישואים האזרחיים, שם הוא מבחין בין השקפת היהדות על מוסד הנישואים לבין ההשקפה האזרחית עליו. סיבה שלישית להתנגדות שלו לרבני קושטה, קשורה באפשרות לבטל את הנישואים במקרה של מחלת רוח או מחלה מדבקת. לדעתו זוהי אפשרות בלתי מוסרית בעליל. אדרבה, חובתה של בת הזוג לטפל בבעלה הנתון במצב גופני או נפשי קשה. הוא כותב, לומר שהנישואים יהיו קיימים דווקא בשעות העושר, ובמקרה של טירוף דעת ומחלה יתבטלו, והאיש או האישה יתמוגגו, זה כנראה באופן שלי, כן? בעוניין ובמחרובם, אין הדעת יכולה להסכים. ואין זו תקנה אלא כלכלה שהיא מתנגדת לרוח התורה שדרכיה דרכי נועה. במישור ההלכתי סובר הרב עוזיאל כי תנאי בנישואים הוא בעייתי מפני שהופך למפרע את כל יחסי אישות ליחסים של זנות, דיברנו על זה. כמו כן, הרב עוזיאל סובר שהפקת קידושין אינה תקפה במצבים המתוארים בהצעתם של רבני קושטה, ההפקה מוזכרת בתלמוד רק בקידושין שלא כהוגן, מצב שניתן גט, יש גט מספק, עדות מיתה, ולא במקרים שמזכירים רבני קושטה. בסופו של התשובה יש איזושהי התמתנות, והרב עוזיאל מסכים כי ניתן לתקן תנאי בנישואין, או כדי לפתור את האישה מחליצה במקרה של אח המסרב לחלוץ, את הרחבה של יוון מומר, או במקרה שהבעל אמיר את דתו. הרב עוזיאל מציע אף נוסח מסודר לתנאי, אך חותם את התשובה בזו הלשון, והיו דבריי אלה להלכה ולא למעשה, עד אשר הסכימו גדולי הרבנים וגאוני דורנו שבארץ ישראל ותפוצות הגולה, ובלא זה אני מבטל דבריי לגמרי והיו כלא היו, ואין בהם אלא ערך של מסע ומתן בהלכה. כלומר, בנקודת הזמן הזאת, 1924-5, הרב עוזיאל מביא את כל הארסנל של ההתנגדות לתנאי ומשאיר את זה באמת למקרים מאוד בודדים. ב-1935, 10 שנים לאחר שעלתה ונדחתה הצעתם של רבני קושטה, פרסם הרב עוזיאל מאמר נוסף, וזה נמצא לפניכם, סימן בספרו משפטי עוזיאל ונעזר, בעניין תקנת העגונות. הפעם הוא מאמץ בתוספת כמה שינויים את הצעתו של הרב יעקב משה טולדנו ממצרים, וכך הוא כותב בהקדמה, וזה נמצא לפניכם. בשאלה זו דנתי בארוכה בתשובתי על קונטרס תנאי בנישואים שפרסמו רבני קושטה, והראיתי ברעיון ברורות ונכוחות שאין ממש בתקנתם, שהיא לדעתי כלכלה מרובה ולא תקנה. אולם בכל זאת אי אפשר להתעלם לגמרי משאלה מרה זו, שאנו רואים יום יום צעירות רבות נשארות כאלמנות חיות כל ימיהם, ורבות ומרות הן תוצאת, זה דילוג, כן? הן תוצאות העיגון וייאוש זה מכל הבחינות, וחובה עלינו לחשוב ולהגות, או לשוב ולהגות בשאלה זו. אני חושב שזה דבר מופתי. יש פה חכם שכותב, מסביר למה הוא מתנגד, אבל מבין שיש פה בעיה עמוקה, שהוא הבין אותה גם קודם. ועוברות 10 שנים, ואז יש לו הברקה. זה בעיקר בגלל הזה היוזמה של הרב טולדנו. אבל הוא אומר, רגע, יש פתרון. כלומר, זה פשוט מראה, אותו אדם, אם אתה רוצה למצוא את הפתרון, אתה יכול למצוא אותו, והנה הפתרון שלו. חריפותה של הבעיה החברתית לא נותנת לרב עוזיאל מנוח, והוא טוען כך, הצעתו של הרב טולדנו, הצעה שהוא מאמץ, שונה מזו של רבני קושטה. מדוע? בכך שהיא מעבירה את מרכז הכובד בתנאי מהתנהגותו של הבעל לשיקול הדעת של בית הדין. בסיס ההצעה החדשה, הוא תנאי שמתנה הבעל בעת הקידושין, זה הציטוט, שהוא מקדש אותה על דעת רבני בית דין צדק שבעיר. זה הצעתו של הרב טולדנו. שאם ימצאו שלא יתנהג איתה כדין וכשורה, שיהיה כוח בידם להפקיע קידושיו אלו למפרע. כלומר, מי שקובע אם מפעילים את התנאי הזה או לא, זה בית הדין, ולא רשימת מצבים, כפי שהייתה ברבני קושטה. כיוון שהסמכות היא ביד בית הדין, נמנעת האפשרות שממנה חשש הרב עוזיאל, שהבעל ינצל את התקנה כדי לפתור את עצמו מתשלום הכתובה וכדומה. הרב עוזיאל מציע לשנות את הנוסח החדש הזה, ולהשמיט את המשפט התולה את הפקת הקידושין בכך שהבעל יתנהג שלא כשורה. זאת משום שבכך יש מתן כוח לבעל, והוא מציע במקום זאת שהפקת הקידושין תיעשה רק במקום שיש בו עיגון לאיש ולאישה. בנוסף, זה מאוד חשוב, הרב עוזיאל מבקש להגביל את סמכות ההפקעה אך ורק למועצת הרבנות הראשית בירושלים, ולא לכל בית דין מקומי. בכך הרב עוזיאל מבקש לרכז את הסמכות ההלכתית ביחס לכלל ישראל בידי הרבנות הראשית בירושלים. כי שראינו לאל, הרבנות הראשית נתפסת בעיני הרב עוזיאל כגרעין לתקומתה של הסנהדרין, ולכן דווקא בבית דין זה שבירושלים יש לקבל את ההכרעות ההלכתיות המשמעותיות. הרב עוזיאל מציע נוסח לקידושין שיכלול את התנאי. גם זה נמצא לפניכם. כל המקדש אישה יאמר כך, ואת התנאי יכתבו גם בכתובה. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, עד שלא ימחו בחיי ואחרי מותי, בית דין שבעיר זו,
בסוף,
בעמוד האחרון,
בסוף.
בהסכמת בית דין המחוז או המדינה, ובהחלטת מועצת ונשיאי הרבנות הראשית של כנסת ישראל בירושלים, ומסיבה מוכרחת של איגון. כל זה צריך לומר, כן. בסופה של, של התשובה הרב עוזיאל מסייג את הצעתו, והוא כותב כך, גם זה לפניכם, כל דבר האלה אין להם ערך של הצעה, אלא ערך של הצעה ובסיס למסע ומתן של ההלכה, כי שאלה כזו אינה נידונת על ידי בדין יחיד של עיר, אפילו של מדינה מדינות ישראל, וגם אם תהיה מוסכמת מבחינה הלכותית, אין ליחיד ולא לקהל לדון ולהורות בה, אלא אחרי הסכמת קהילות מרכזיות וחשובות מישראל, והכנסתה בסדר הנישואים. בתשובה עצמה, נראה שהרב עוזיאל חוזר בו מהביקורת שלו על רבני קושטא ביחס לסמכותם של חכמים להפקיע קידושים. והוא מוכן לאמץ את ההפקעה כאמצעי לפתרון בעיית העגונות. בתשובה אחרת, במענה להשגות נגד הצעתו, הוא מסביר מדוע. כותב כך, אלא שזה בתשובה בסימן ממבר, כן? לכם יש את ממהי. חכמים הגבילו רצונם בתנאים מסוימים, כלומר של ההפקעה. שהרי בתנאי זה אין בדין מחויבים להפקיע נישואים, אלא דבר תלוי בדעתם וברצונם. ואם כן הוא בסתם קידושים, כל שכן הוא מפרש תנאו ותולה קידושה ברצון בדין מסיבת עיגונה. ודאי שמהנה שפיר תנאו, ואין בזה משום בעילת זנות, אלא מצווה הוא שעושה לתלות נישואה בדעת חכמים, שלא יהיו למכשול חטא ואבון, לבגוד באשת חיקו, שהיא חברתו ואשת בריתו, ולעגנה כאלמנה חיה. כלומר, אכן קיימת הסמכות להפקיע קידושין בעת הצורך. בוודאי שאפשרות זאת קיימת כאשר הבעל אומר בפירוש בעת הקידושין שהוא תולה ומתנה את קידושיו ברצונו של בית הדין. מסירת האחריות להפעלתו של, של התנאי לידי בית הדין פותרת בעיה נוספת שהטרידה את הרב עוזיאל כשהוא התייחס לרבני קושטא. הרב סובר כי תנאי בנישואים התלוי במעשיו ורצונו של הבעל, זה בהתייחסות שלו לרבני קושטא, פוגע במהותם של נישואים כדת משה וישראל. אולם כאשר הפעלת התנאי תלויה בהכרעת בדין, אין בכך פגיעה. ואני מצטט, דתנאי בנישואים שהוא לטובתו, שהבעל עושה תנאי לטובתו, הווה כעסק שותפי. והרי זה כבועל לשם זנות. אבל תנאי נישואים שתלוי בדעת בדין, הועיל ואינם תנאי של רצון להנאתו ולטובתו של המתנה. אלא תנאי המכוון שיהיו הנישואים מתוקנים, משופרים וקדושים. אם כך, אף על פי שהתבטלו לאחר זמן, אין זה בגדר בעילת זנות. אנו אומרים להם, כך הוא כותב, הנהיג, כלומר, אנו החכמים, אומרים לציבור, הנהיגו את נישואיכם כדת וכהלכה, שלא יהיו לפוקה ומכשול עוון, כדי שלא תהיה בעילותיכם בעילת זנות, וכדי שיתקיימו הקידושים לפי תעודתם הקדושה של בניין וקיום בית קדוש, מלא שלום ואהבה. בישראל. תפיסת הקדושה שבנישואים אינה נפגעת מתקנת התנאי, מפני שאין בכוחו או בסמכותו של הבעל לבטל את הנישואים. סמכות זו נתונה אך ורק לבית הדין, הפועל לטובת תעודתם הקדושה של הנישואים בישראל. הצעתו של הרב עוזיאל עוררה התנגדויות רבות. בהסכמה שכתב הרב הרצוג, שותפו של הרב עוזיאל ברבנות הראשית, בהסכמה לספר משפטי עוזיאל אבן העזר, הספר הזה, הוא כותב, כך כותב הרב הרצוג, אחרי הסכמה מאוד יפה, ברם צריך אני להצהיר שאין דעתי מסכמת כלל לאותה הצעה שבסימן ממהי בעניין קידושים על תנאי. הרב הרצוג והרב עוזיאל תקנו יחדיו תקנות חשובות, ולכן התנגדותו של הרב הרצוג להצעת הרב עוזיאל היא בעלת משקל רב. לדעתו של הרב הרצוג אין בידי חכמי הדור להפקיע קידושים. אחת הביקורות המעניינות שעליה מגיב הרב עוזיאל בפירוט, היא ביקורתו של הרב שלמה יוסף זווין. אבל לפני שניכנס לדבריו של הרב זווין, צריך לדבר קצת על סיפור רבני צרפת, שקצת הזכירו אותו קודם. ב-1884 נחקק בצרפת חוק הנישואים והגירושים האזרחיים, שהיה תקף גם לגבי יהודים שחויבו להינשא ולהתגרש במערכת הצרפתית האזרחית. מצב חדש זה גרם למקרי עיגון קשים. במקרים שבהם הבעל שנשא את אשתו הן בטקס אזרחי והן בטקס דתי, גירש אותה בהליך האזרחי, אך סירב לתת לגט כדת משה וישראל. הבעל יכול היה אפוא להינשא שוב על פי חוקי המדינה, אבל מבחינה הלכתית האישה נותרה עגונה. כדי להתגבר על מצוקה זו, הועלו באותם שנים כמה הצעות שנדחו ולא התקבלו. אולם ב-1907, 20 שנה יותר מאוחר, שוב התכנסו רבני צרפת והחליטו על תנאי בקידושין. כך שאם הבעל יגרש את אשתו על פי החוק האזרחי ויסרב לתת לה גט כדת משה בישראל, יופקעו קידושיה ותהיה מותרת להינשא. באותם שנים ישב בפריז רב מזרח אירופאי, הרב יהודה לובצקי, שכיהן כרבם של יוצאי פולין, רוסיה ורומניה בפריז. אלה הם בית כנסת משלם. הרב לובצקי התנגד לכל ההצעות וניסה לסכל אותם על ידי כתיבת מכתבים לרבנים במזרח אירופה. מה שהוליד גל של התכתבויות ותגובות המתנגדות באופן נחרץ ליוזמתם של רבני צרפת. בסופו של דבר הביא הלחץ הבינלאומי לגניזת ההצעה הצרפתית. זה כבר בעשור הראשון של המאה ה-20. ב-1930 יצא לאור בווילנה הספר אין תנאי בנישואים, שראיתם קודם את הכותרת שלו בהרצאה של ירדנה, כן, זה הספר. הוא יוצא לאור בווילנה 1930. ובספר הזה נאספו כל ההתכתבויות בנושא התנאי הצרפתי. בספר נתפסה תגובתו של רבי דוד צבי הופמן, ראש בית המדרש לרבנים בברלין, שבה הוא כותב כך. זה הרב הופמן. עוד אחת אדבר ודבר גדול אצלי. הנה ידוע שכבר קמו רפורמר, כופרים, וביטלו החליצה מכל וכל. ואתה, אם הרבנים הרוצים להתנהג, או האם הרבנים הרוצים להתנהג על פי דין של תורה, יחקו את המינים האלה לבטל תורת גיטין וקידושין וחליצה על ידי קידושין על תנאי, על ידי קידושין על תנאי, מה יאמרו המינים הנ"ל? אין אלה האדוקים עוד בדין תורה, כבר הודו שחוקותיהם לא טובים, ושאין רוח העת נוחה מהם. ומה שאנחנו, הרפורמים, ביטלנו בדרך ישרה ופשוטה, הם, האורתודוקסים, ביטלו בדרך הקלטון, בעקיפין והערמות. זה התנאי. ואנן מה נענה הבטרהון? וכי יש לנו חס ושלום, חילול השם גדול מזה? אשר על כן, לפי עניות דעתי, אין לתקן בשום אופן שיהיו כל קידושים על תנאי. לדעתו של הרב הופמן, הצעתם של רבני צרפת מחלישה את המאבק ברפורמה, מפני שהיא מודה בכך שההלכה אינה מתאימה למצב החדש. היומרה להציע תקנה גורפת תחזק את טענותיהם של הרפורמים, ולפיכך אין לקבלה. בהקדמת הספר מובאת...
אם לא היו הרפורמים בנמצא, זה היה עובד.
טוב, בדברים.
בהקדמת הספר, נכון, מובאים דבריו של רבי חיים עוזר גוז'ינסקי מווילנה, שהיה הדוחף העיקרי להדפסת הספר. הרב גוז'ינסקי גם כן התנגד באופן עקרוני לתקנות גורפות בענייני נישואין, והוא כותב כי אין לדון ממקרים בודדים היוצאים מן הכלל לתקן תקנות כלליות. לדעתו, הרבנים צריכים להמשיך לפתור אחת לאחת את בעיית העגונות. ניכר מן המכתב שחששו הגדול של הרב גרוג'ינסקי חורג מעבר לנושא התקנות בנישואין. בתחילת המכתב הוא מספר שרבני צרפת שהציעו תקנות אלה לא היו מן הרפורמים, רק מחסרון ידיעה. נדמה להם שיש איזו תקנה בדבר. כלומר, צילה של הרפורמה מרחף על דבריו, ונדמה שהסיבה העיקרית להתנגדותו, כמו שראינו אצל הרב הופמן, היא הדמיון לתיקוני הדת של הרפורמים. כן? המוציא לאור של הספר כותב, מרגישים אנו על עצמנו את כל תוקף מרירות הגלות אצל היהודים. היינו אצל אלה המתייבנים שלנו, זה הרפורמים, אשר ידם וזרועם קשה לנו הרבה יותר מכל חמת המציק. והם הרפורמים הראשונים בארצות המערב, זה יותר מ-100 שנה אשר באו לתקן דת קודשנו לפי רוח הזמן. בהמשך מספר המול שההחלטה להדפיס את הספר בווילנה 20 שנה אחרי שהיא בכלל נוסחה ההצעה של רבני צרפת, נובעת מן הצורך להיאבק ביוזמות החדשות בעניין יותר עגונות וקידושים על תנאי. המאבק בתקנת התנאי חורג פה מעבר לביקורת ההלכתית על מהותו של התנאי ודרך ניסוחו. זהו מאבק עקרוני נגד הטענות המאפיינות את היוזמה של הרפורמה, האומרות שיש צורך לתקן את ההלכה ולשנותה כדי להתאימה לנסיבות הזמן. חוסר התייחסותו של הרב עוזיאל לסיפור התנאי הצרפתי ולתגובות עליו מראה שייתכן שלא הכיר את הפולמוס הזה. ואף אם הכיר, לא הסכים, כפי שנראה להלן, לגישת המתנגדים השוללים באופן עקרוני כל ניסיון לתקן תקנה. עכשיו אנחנו נחזור לרב זאבין. הרב זאבין כותב מאמר בהמאור, באותו מקום שבו הרב עוזיאל פרסם את ההצעה שלו. וכך כותב הרב זאבין. מבלי להיכנס בפלפול הדאורייתא בעצם העניין מצידו ההלכותי. כלומר, הפלפול זה באמת לא העניין פה. הנה הרי ידוע מפורסם הדבר, שההצעה בכללותה ובעיקרה לא חדשה היא, וכבר רצו רבן הצרפת. זה לפני הרבה שנים לחדש ככה. וכל הגאונים כולם הרעישו העולם על זה, ויצאו חוצץ בדברים נמרצים וחוצבים להבות אש, למחות נגד קדושת חיי המשפחה, ואסרו באיסור גמור לתקן זה, ולא עלתה בידי המחדשים ויוצאים עכשיו אותם לפועל. ומי יבוא אחרי המלך, מן מלכי רבנן, לפקפק ולערר אחרי פסקם של הרבנים האירופאים? והנה אתה, בא כבוד הרב הראשי, שליטה הרב פוזיאל, לחדש הישנות, להחזיק בהצעת המחדשים את מה? ואם יש שינוי בפרטים בין הצעת המתקנים מלפנים להצעת כבוד הרב שליטה, אין זה מעלה ומוריד בעיקר העניין בכללו. זו הייתה בעלת אופי פוליטי. הרב זווין תורה כיצד ניתן לחלוק על אותם רבנים גדולים שהתנגדו לתנאי של רבני צרפת ולהחזיק בהצעת המחדשים. את זאת טוען הרב זווין מבלי להיכנס לפרטים ההלכתיים של ההצעה. הדמיון בין הצעת הרב עוזיאל לזו של רבני צרפת, שהם המתקנים והמחדשים, במשמעות השלילית, היא הפוסלת אותם. הרב עוזיאל השיב את טענותיו של הרב זווין. ראשית, הוא סוקר תקנות קדומות שמטרתן למנוע גונן של בנות ישראל, ובכך מבקש הוא לדחות את טענתו של הרב זווין בדבר החדשנות המיוחסת לו. כך הוא כותב, הרב עוזיאל, ובזה שרה השגתו הראשונה של הרב הגאון, זווין, באומרו, הנה אתה בא כבוד הרב ראשי לחדש הישנות ולהחזיק בהצעת המחדשים את מה? זה ציטוט של הרב זווין. לא ידידי הרב הגאון, כך כותב הרב עוזיאל הרב זווין, אין חלקי ולא יהיה חלקי בין המחדשים, ולא בין אלה המחזיקים בידם, אבל יהיה חלקי בין המתקנים על יסודות ההלכה, ומקיימים בעצמם, מזקנים את בונן, כי פיקודיך נצרתי. ידידי הרב הגאון הנזכר, רב זווין, הוסיף וכתב, ואם יש שינוי בפרטים בין הצעות המתקנים מלפנים להצעת כבוד הרב, אין זה מעלה ומוריד. אני אומר, לא זוהי דרכה של תורה, לדחות בקש ולומר, אין זה מעלה ומוריד. שכל שינוי בפרטי ההלכה מעלה ומוריד, ומשנה את הדין, מפטור לחיוב ומאיסור להיתר. הרב עוזיאל מבחין איפה, בין המחדשים, שהם פסולים גם בעיניו של הרב עוזיאל, מפני שדבריהם אינם מבוססים על יסודות ההלכה, לבין המתקנים על יסודות ההלכה, שפעולתם הכרחית לקיומה התקין של החברה על פי ההלכה. הצעתו שלו היא תקנה מבוססת על יסודות ההלכה, ויש לדון בה בצורה עניינית. טענה נוספת שאלה הרב זווין נגד הרב עוזיאל, קשורה להשלכות החברתיות של התקנה של הרב עוזיאל. כך הוא כותב הרב זווין. כל מי שירצה לעזוב את אשתו בשביל שהקדיחה תבשילו, או שמצא אחרת נאה ממנה, שלפנים בישראל היה צריך לטריח את עצמו בכתיבה וחתימת גט פיטורין, עכשיו, אחרי תקנה זו, נפתח לו את הדרך לגמרי שאפילו לגט פיטורין לא יצטרך, אלא יעזוב את אשתו וילך למקום שליבו חפץ בלב שוקט ובטוח, שאחרי שהיא נשארה עגונה, אזי כעבור זמן של י"ב חודש, יפקיעו הרבנים את הקידושים למפרע. וחסל. טענתו של הרב זווין היא שהתקנה שהרב עוזיאל מציע תעודד בעלים לעזוב את נשותיהם ללא איסורי מצפון, על כך שהם תישארנה עגונות, שהרי לאחר שנה יתירו הרבנים את האישה, ינסה מחדש לאחר. יש לזכור כי זו בדיוק הייתה טענתו של הרב עוזיאל עצמו נגד רבני קושטא. הרב עוזיאל, כשהוא דוחה דברי הרב זווין, אומר כך, ובמקום שהכלכלה היא לפנינו בכל מוראה, אין לנו רשאים להתעלם מן המציאות מפני חששות רחוקות שאין בהן ממש. כלומר, שהבעל ינצל את זה וזה. ולדעתי, קו עמידה לכל פעולתנו ותקנותנו הוא ההלכה. בכל מקום שאין ההלכה מתנגדת לה, אין לנו אלא לומר, ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה ופושעים ייכשלו בה. כלומר, המצב החברתי הקשה מחייב את הרבנים למציאת פתרון הלכתי לבעיית העגונות. המבחן העיקרי הוא תוקפה הלכתי של התקנה, ולא ההשלכות הרחוקות עלולות להיגרם בגינה. ואחר דיון ארוך בטענות ההלכתיות, הוא כותב, הרב עוזיאל, עוד זאת אני רואה שלפי מצב הדברים בדורנו זה, עלול הדבר להביא לכלכלה מרובה שבאה מתוך ייאוש, לתקן תקנות כאלו שאין להם יסוד בהלכה, או שהמעוניינים יבקשו להם מוצא לעיגונם ממושך על ידי גט אזרחי או עדויות שקר מתוך ייאוש לעיגונם למשך כל ימי חיים. מה אתם חושבים, שאנשים פשוט יסבלו? לא, הם ימצאו פתרונות אחרים. הרב עוזיאל חש שהתאבנו את המערכת ההלכתית וסירובם של החכמים לתקן תקנות למדינת הגינות, תגרום לכך שמתוך מצוקת האיגון תינסן אנשים מבלי שהם קיבלו גט כשר. כמו כן, עלול המצב החברתי לעודד אנשים שאינם ראויים, לדעתו של הרב עוזיאל, לתקן תקנות בלתי מבוססות. בכך הוא רומז כנראה להצעות אחרות שעלו בעולם היהודי, שאחת מהן היא זו של הרב אפשטיין וחבר הרבנים הקונסרבטיביים בארצות הברית. אני רוצה להיכנס לזה קצת. במקביל לפולמוס סביב ההצעות לתנאי בנישואין, התקיים בשנות ה-30 פולמוס על הצעתו של רב קונסרבטיבי מארצות הברית, הרב יהודה לב אפשטיין. הוא פרסם ב-1930 קונטרס קצר בשם הצעה למען תקנת עגונות. בראשית החיבור הוא מתאר את בעיית העגונות ההולכת ומחריפה. טוב, אפשר קצת לדלג, שמעתם את ה... זה. הוא סוקר את ההצעות לקידושים על תנאי של רבני טורקיה ואחרים, אך דוחה אותם מכמה סיבות. בין השאר הוא כותב, הבנים שיהיו לה, כלומר, אם יפעילו תנאי בקידושין, יהיו פגומים במובן הנימוסי, כלומר, על פי הנורמות המקובלות. שמה התבטלו הקידושין ונמצא שנולדו שלא בקידושין, כמו ילדי זנות. לפיכך, הרב אפשטיין מציע הצעה אחרת כתקנה לפתרון בעיית העגונות. על פי הצעתו, בכל טקס נישואין ימנה הבעל את האישה להיות שליח לכתוב את הגט של עצמה על ידי בית דין. במצב של עיגון, תוכל האישה להפעיל את מינוי השליחות הזה ולהתגרש בבית הדין. הצעתו של הרב אפשטיין איננה חדשה לגמרי, כפי שהוא מציין בעצמו. קדם לו הרב בן ציון אלקלאי, מחכמי ירושלים. נולד במרוקו ל-1858, אחר כך היה בירושלים והיה שדר, שכתב הצעה דומה ב-1912 כתשובה לחכמי אלג'יר. הצעתו של הרב אלקלאי הייתה שבשעת הקידושין באלג'יר, בגלל הנישואים האזרחיים הצרפתיים, כן, זה בדיוק אותו מצב כמו בצרפת, כן, של נישואים אזרחיים, ואז הבעלים בורחים והאישה נשארת עגונה. אז הציע הרב אלקלאי שבשעת הקידושין ימנה הבעל שליח לגרש את אשתו, אם וכאשר יגרש אותה הבעל בערכאות של נוכרים, כלומר בגירושים אזרחיים. הרב אפשטיין לוקח את ההצעה של הרב אלקלאי ומשפר אותה והציע למנות דווקא את האישה עצמה לשליח, והוא מסביר למה זה אפשרי מבחינה הלכתית, וכך הוא חשב לפתור כל מיני בעיות הלכתיות שעולות מהצעתו של הרב אלקלאי. הצעתו של הרב אפשטיין עוררה תגובות נזעמות בקרב הרבנים האורתודוקסיים בארצות הברית, ובאספת אגודת הרבנים בניו יורק ב-1935, בנוכחות 300 רבנים, הוכרז על חרם על כל מי שיעשה שימוש בהצעתו של הרב אפשטיין. הרב, החתן, הכלה, העדים. בנאומו בפני האספה אמר הרב יוסף קנוביץ', שהיה נשיא אגודת הרבנים, רבותיי, קראנו לאספה את הרבנים שבמדינה להגן על קדושת וטהרת המשפחה בישראל. יודעים אנו כי אי אפשר להמשיך את קיום האומה בקדושת המשפחה וטהרתה. אנחנו הרבנים צריכים ומחויבים למסור נפשנו על קדושת ישראל. רבני אגודת הרבנים באמריקה גייסו למערכה את כל העולם האורתודוקסי. רבנים מליטא, מפולין, מטורקיה ומארץ ישראל, ספרדים ואשכנזים התגייסו להתנגדות העזה להצעה הקונסרבטיבית. מבין שלל מכתבי החוכמה של החורמה, סליחה, טעות פוליה, שנכתבו בתגובה להצעת חבר הרבנים הקונסרבטיביים, נצטט את מכתבו של הרב עוזיאל, שכתב ב-1936 כך, זה נמצא במשפטי עוזיאל. הסירו מכשול מדרך עמי, בחרדה וכאב לב, שמעתי החלטתם המוזרה של אלה המתיימרים לרבנים ודואגים לתקנת אדמות ישראל, לתקן בסידור חופה וקידושין, גם מינוי שליחות לגירושין, שאם יעזוב את אשתו וכו' וכו'. החלטה מוזרה זו הכרידה את כל שומע וכו' וכו'. הצעה כשלעצמה מוזרה ומגוחה שעושה את כל הניסויים ללעג ולשחוק, ומתוך כך גם להפקר ומעשה תעתועים. כי איך יתואר דבר זה שביד אחת יושיט טבעת הברית של הקידושין, וביד השני תכתוב או יחתום על מינוי השליחות לגרשה, ואין זה אלא מעשה תעתועים מכוער וכו' וכו'. בתקנה זו שכלכלתה מרובה, אנו הורסים קדושת הנישואים הישראלים ועושים אותם נישואי זנות, שכלל גדול בתורת נישואים, שהם צריכים להיות קשר של קיימה ולא הסכם הדדי שעלול להתבטל בכל מקרה שהוא. כפי שנאמר קודם, יש דמיון רב בין הטענות של הרב עוזיאל כלפי רבני קושטא והטענות של הרב זבי נגד הרב עוזיאל, וטענותיו של הרב עוזיאל כלפי הרבנים הקונסרבטיביים. בכולן חוזרות האמירות ביחס לקדושת חיי הנישואין ולערעור על קדושה זו שתיגרם על ידי ההצעה החדשה, כל אחד לפי עניינו. בהמשך הדברים דן הרב עוזיאל בכמה נושאים הלכתיים הקשורים להצעתו של הרב אפשטיין, אך כפי הנראה הוא לא קרא את הצעתו של הרב אפשטיין במלואה. הרב אפשטיין הגיב להשגות ולטענות נגדו, ופרסם את הדברים בספרו לשאלת האגונה, יצא לאור ב-1940, כמדומני, שם הוא מתייחס בין השאר לדברי הרב עוזיאל. וכך כותב הרב אפשטיין, דיברתי פנים אל פנים עם רבנים שונים, אשר חתמו על המחאות נגד הצעתי, והודו בפה מלא שלא קראו את מחברתי. אחד מן המכתבים שנתקבל במשרד הרבנים, של אגודת הרבנים, הוא מת הרב הגאון עוזיאל מתל אביב. והוא התווכח שם במכתבו על הסוגיה, אף על פי שלא ראה את מחברתי מימיו, הרשה את עצמו לצאת במחאה נגדה. ברור איפה שהתנגדותו של הרב עוזיאל לא הייתה לגופה של הצעה, שאת פרטיה ככל הנראה לא הכיר, אלא הייתה חלק מן המאבק הפוליטי החריף נגד התנועות הלא אורתודוקסיות. במאבק זה הרשה לעצמו הרב עוזיאל להתנגד להצעת הרבנים הקונסרבטיביים, לא דיון הלכתי מעמיק בפרטי ההצעה. כפי שראינו, כך נהג הרב זווין ביחס להצעתו של הרב עוזיאל עצמו. הרב אפשטיין מזהה שאכן התנגדות להצעתו נובעת מגישה עקרונית, והוא כותב כך. מה שנראה לנו מכל הפולמוס הזה, שהרבנים לא רק מתנגדים להצעתנו, אלא לכל הצעה שבה, או שתבוא, לתקנת אגונות. מלבד ההצעה שלנו ישנם עוד הצעות אחרות, או של הרב בז'רנו מטורקיה, ושל הרב טולדנו מקהיר, ושל הרב עוזיאל מתל אביב, ושל הרב הנקין מאמריקה, ואת כולם דחפו באמת הבניין, או בהתנגדות גמורה, או בשתיקה, כדי להשאיר את הדבר במדרגת דרוש וקבל שכר. לסיכום, הרב עוזיאל השקיע עבודה רבה ומאמץ מתמשך בקידום מעמדם של נשים בהלכה היהודית. כלי העבודה המרכזי שלו הוא התקנות, שהציע כיוזם יחיד וכשותף בין השנים 1919-1952. מדבריו של הרב עוזיאל ניכרת דאגתו העמוקה למצבה של החברה היהודית, ובעיקר למצבן הקשה של אנשים מעגונות. אך תיאור זה אינו משקף את התמונה כולה. הרב עוזיאל, כמו רבנים ומנהיגים אחרים, חי בתוך עולם שבו מתקיימים מאבקים אידיאולוגיים ופוליטיים חריפים. המאבק האורתודוקסי נגד התיקונים בדת שהחל במאה ה-19 ונמשך עד היום הזה, מהווה רכיב מרכזי בדיונים ובהכרעות בתחומים הלכתיים רבים. בסופו של דבר, למרות תעוזתו ומאמציו, הרב עוזיאל מאמץ את העמדה האורתודוקסית השמרנית, הנאבקת בניסיונות לתקן תקנות שימנעו את בעיית העיגון הקשות. הרב עוזיאל נמצא איפה? באותו המצב של העגונה, כפי שתיאר אותה הרב אפשטיין, בין פטיש ההלכה וסדן החיים. אם כי את המושג הלכה יש להחליף לעתים במושג מדיניות הלכתית, או המדיניות של פוסקי ההלכה האורתודוקסיים. בשלב ראשון בשנות ה-20 התנגד להצעתם של רבני קושטא מסיבות שונות. חלק קשור לאופן ניסוחה של התקנה, שהוא הציע בהם תיקונים, אך התנגדותו הייתה גם לגבי הסמכות של החכמים להפקיע קידושין, ובמישור העקרוני שמא התקנה תפגע באופי הקידושין, באופיים המקודש, אבל המציאות המרה דחקה בו, כפי שראינו, למצוא פתרון. ובשנות ה-30, בעקבות הצעתו של הרב טולדנו, נזם תקנה שיש בה תנאי בנישואים והפקעתם. אך כל זה ללא הועיל, מפני שתהצעתו הוא תלה בהסכמתם של רבנים רבים, הסכמה שמעולם לא זכה לה. עמיתיו הרבנים התנגדו בכל תוקף להצעתו. הרב זווין התנגד בגלל הדמיון שבין הצעת הרב עוזיאל להצעת רבני צרפת, בגלל המאבק ברפורמה. הרב עוזיאל הגיב לדברי הרב זווין וטען כי את התקנה יש לבחון לגופו של עניין, אך לא כך נהג הוא עצמו, כאשר התנגד להצעת הרבנים הקונסרבטיביים למנות את האישה לשליח לגט. מאז ועד היום ממשיך הפולמוס על אודות תנאי בנישואין והפקעת קידושין כדרך להתמודדות עם בעיות של הגינות וסרבנות גט. כאז כן עתה אין הסכמה בין רבני ישראל, ונדמה שהחשש מן החידוש והתיקון הוא הגורם העיקרי להתנגדות להצעות שונות. כחלוף יותר מ-70 שנה מאז הצעתו של הרב עוזיאל לתנאי בנישואין, המצוקה הנובעת ממצבי עיגון ומניעת גט ממשיכה לגרום לכלכלה מרובה.
תודה רבה לדוקטור פיקר, יש שאלות? כן, בשלום.
צריך לזכור, בהקשר לסיפור שסיפרת על
עם הרב אמשטיין בגלל סיכוי, גם הרב אנקין הציע רעיון דומה.
חזר?
כן, הוא חזר בו בעקבות, כנראה בעקבות הפרסום של אין טיים בנישואים. זה גם משתלב עם אותה מגמה כללית של תפיסה שתאפשרת לפחות מבחינה הלכתית פורמלית את הפתרון, אבל בגלל הרעש מסביב לסודה.
נכון, כן.
באמת, אתה העלית פה תמונה חשובה מאוד. זה בעצם מסגרת או נוסחה שמלווה אותנו כבר הרבה שנים, שרואים איזה ניצוץ אחד, מישהו שקם, רוצה ליזום, ליצור משהו, ליצירה ייחודית, אבל מיד, בגלל מה שאמרת, בגלל הרצון לשמר, לא להיענות לחידושים של הזמן, כולם קמים נגדו וכך הלאה. אני לא ראיתי שם, הרי בעצם הרב עוזיאל היה הרב ראשי בישראל. איך יחד עם הרב הרצוג, הם פה מתכתבים, כל אחד בעולמו נמצא. והוויכוח ביניהם הוא לא דיון הלכתי, אלא ניגוחים, ניגוחים שהם פרי העת של כל אחד ואחד. מדוע לא הסכימו לשבת? כנראה שהוא לא מצא עם מי לשבת, זה התשובה.
למרות שאני אומר, לא היו רבנים ראשיים בישראל כמו, שהיו יחסים, היחסים האלה היו טובים כמו הרב עוזיאל והרב הרצוג, שהיו שותפים כל כך טובים,
ובכל זאת.
אבל אני רוצה למשוך את דבריך, זה מדהים לראות איזה אנרגיות רבנים מוכנים להשקיע כדי להתנגד. אם היו משקיעים רבע מהאנרגיה והארגון, יש פה, בשנות ה-30, מצליחים לארגן מכתבים ממאות רבנים מכל העולם
כדי
להתנגד. לו היו לוקחים את הכוח הזה ואת האנרגיות האלה כדי למצוא פתרון, אולי הם היו מציעים פתרון.
אני חוזר ואומר, במרוקו יש את הספר הזה שנקרא המשפט העברי. זה מראה עד כמה הייתה להם עוצמה. הם ידעו לקום ולומר את הדברים ולהחליט. בצורה נחרצת, לא שאלו, לא את רבני קושטה,
לא שלחו לאף אחד מכתבים,
ולא אף אחד, ישבו ודנו ותקנו תקנות. כך צריך להיות רב בישראל.
כן, אבל הרב עוזיאל לא יכול לעבוד ככה, בגלל תפיסתו הגאולית הלאומית. הוא לא רוצה לתפוס את עצמו כרב של קהילה. הוא רוצה לתפוס את עצמו או את הרבנות הראשית כסנהדרין. לכן מבחינתו זה לא יעזור. אם לא יקבל הסכמה,
הוא יודע שהוא לא
יקבל הסכמה. אז אם הוא לא יקבל הסכמה, אז אין טעם לכל המהלך
מבחינת. הוא פשוט יביע את דעתו וזהו.
לא, הוא רצה לשכנע, הוא רצה לשכנע.
אבל
עובדה.
אבל הוא ידע עם מי יש לו את ה... וזו הבעיה, זה המחזוריות הזו, זה המעגל
של... המחזוריות זה נכון.
כן.
בואי, בואי.
יש אותי מעניין, בין היתר, זה לעשות השוואה בין הרב של הפוליטיקות. אז והיום. כשברור שכמה דברים השתנו באופן דרמטי. נתנו קרוב לבית, ואני חושבת שההרצאות היום גם דוגמה מופתית לך, שיש סכניות חדשות לגמרי בזירה שלא היו קיימות קודם. אני תוהה האם אפשר אולי לומר שהאיום הגדול שמנע אז, פחות חלקית, ניסיונות או קבלה או אישור של פתרונות, האיום מן הצד של התנועות האלטרנטיביות, מומר אולי היום
פמיניזם.
בפמיניזם, בשחקניות החדשות. אני תוהה אם אפשר לעשות איזושהי השוואה כזו, ומה שעוד מעניין אותי, זה כשקוראים את הכתיבה של אנשים כמו הרב עוזיאל, לא רק, גם בהרצאה הקודמת, כן, בספר של הרב ברקוביץ', הדברים של הרב של שריד האש, הייתה הכרה בבעיה, וכולם אז הודו שאכן יש בעיה. קשה מאוד, תיארו את הרצועים מאוד קשים. אני חושבת שחלק מהטקטיקה היום היא או התעלמות מוחלטת, או הכחשה של הבעיה. אולי אני טועה, אולי אין לי תמונה מספיק רחבה, אבל מעניין אותי לדעת מה, מה אתה אומר לגבי שתי האובזרבציות האלה.
אוקיי. אז בעצם אמרת שלושה דברים. דיברת על השחקניות החדשות, כן? עם השחקניות החדשות. ברוכות הבאות למגרש המשחקים. אני באמת אוהב את הדימוי, כי זה באמת סוג של משחק.
אני בדרך כלל אומר את זה מלחמה.
כן, גם מלחמה זה סוג של משחק, כידוע. אז שני דברים. קודם כל, אם השחקניות החדשות חושבות שהן יוכלו לשכנע מישהו בזכות הטיעונים ההלכתיים, אז שילמדו מהרב עוזיאל, או מהרב... רבנים אחרים, איש לא קורא את הטקסט ההלכתי, זאת אומרת, מה זה לא קורא? הם קוראים, אבל, אבל ברור, עמדתם תהיה ברורה מראש, ולכן, אני לא חושב שאתם תמימות, או שמישהי פה תמימה, ההיתממות לחשוב שלא רק נוכיח להם, שלפי הרמב״ם, אליבא דרבי עקיבא איגר, אפשר לנסח את התנאי בצורה שזה יהיה ככה וככה, אז, אז זה ישכנע מישהו, כן? תראו את הדיון הקודם, הרי, לתגובת מבטי, הרב אליעזר ברקוביץ צריך את ההסכמה? הוא צריך הסכמה, כן? אז האם הסכימו, לא הסכימו? למה זה כל כך חשוב? מה אמר הרב פיינשטיין על זה? כלומר, זה הכל שאלה פוליטית, כן? האם הרב ויינברג הסכים? למה? כי הרב ויינברג יש לו איזה סמכות פוליטית, אגב, גם כן נתונה לערעור במקרים רבים, כן? אבל אנחנו נאבקים בשאלה האם נמצא מכתב שבו הוא... תמך בזה. והאם הרב פיינשטיין... למה? כי זה פוליטיקה. לכן, ברגע שמבינים שזה פוליטי, אני טוען שתמיד זה כך, ואני לא טוען שזה, לא טוען זה כביקורת. אני לא חושב שההלכה יכולה להתנהל מחוץ לחיים הפוליטיים. היא חלק מהחיים, מהחיים, וכמו שהיא חלק מהחיים, היא חלק מהפוליטיקה. אז ברגע שמבינים שהמשחק הוא פוליטי, פוליטי לא במובן גבוה, של פוליטיה, של ניהול ענייני החברה, כן? אז מבינים שהטיעונים ההלכתיים הפורמליים הם המרכיב הכי זניח בסיפור. עכשיו, בהמשך לכך, אומרת רותי בצדק, הפמיניזם מחליף את הרפורמה. ואני כתבתי איזה פרק פה בספר שלי על הפולמוס חדש, על הפולמוס על הסכמי קדם נישואים. כן? רחל שיושבת פה עסקה בזה רבות. וכשאתה רואה את ההתנגדות, ואתה מסתכל, אני עסקתי למשל בהתנגדות בקרב רבני צוהר, בכתב העת של רבני צוהר, או בתחומים, למה מתנגדים להסכם הזה? למה, מה ההתנגדות? מסתכלים ורואים, ההתנגדות העקרונית. תראה, כל שקושייה הלכתית יש לה תירוץ ופתרון. זה בא מהפמיניסטיות. זה בא מרוח פמיניסטית. זה בא מתפיסה אידיאולוגית אחרת. זה פגיעה בקדושת הנישואין. בגלל שהן פמיניסטיות, אז הן נגד קדושת הנישואין. אז בהקשר הזה את לגמרי צודקת. מה הייתה ההערה האחרונה שלך?
להכרה בבעיה.
אם יש הכרה בבעיה הזאת, תראי, אני לא חושב שיש פחות הכרה בבעיה. אני לא חושב שהכרה בבעיה מביאה רבנים לפתרון. לצערי הרב, את הרב עוזיאל, זה כן מביא לפתרון, זה מקרה די חריג. בדרך כלל, רבנים גדולים יהיו מוכנים לשפוך הרבה מאוד מילים על הצגת הבעיה, ועדיין להגיד מה לעשות. זה גט מעושה, וזה כפייה על גט, והתנאי לא עובד, ומה נעשה, ומה אנחנו יכולים לעשות, וזה, כן, זה עקדת יצחק שלנו, וכן הלאה וכן הלאה, טיעונים מהסוג הזה, וכן, עכשיו, אני מבין אותם. זאת אומרת, כמו שרואים בסיפור של התנאי הצרפתי, ב-1930 יוצא בווילנה ספר על סיפור שכבר נגמר לפני כמעט 30 שנה. למה מוציאים אותו? זה לא קשור לנשים, וזה לא קשור, זה קשור למאבק ברפורמה. את צריך להציט את המאבק, יש איזו סיבה? אז מוציאים מהארסנל או מהארכיון את הסיפור הישן ומנפחים אותו שוב.
כן? הייתה הצעה בלונדון, זה
בגלל... באותה שנה?
שפוטשן.
כן, יכול להיות. אבל תמיד, תמיד יש מישהו שיבוא... ואתה שואב, ואתה אומר, מה שמטריד אותם יותר משאלת אנשים, או בעיית אנשים, או בעיית המשפחות, או הילדים, מה שלא תראו, זה מעמדה של המסורת היהודית. וזה דבר רציני, אני לא מזלזל בזה. מה שעומד מנגד כל ההצעות האלה, זה החשש. זה בדיוק כמו בפולמוס הגיור בישראל היום. תמיד יש לזה שני צדדים, כן? אתה פוגע במסורת ישראל, ואחריתה מישורנה. אני לא מקבל את זה, לא מסכים עם זה, אני יכול להבין את זה, כן? אז לכן, המצוקה של אנשים היא לא מספיקה. או מצוקה בכלל, לא מספיקה כדי לגרום לשינוי, כאשר מה שעומד מול זה החרדה העמוקה הזאת שכבר 200 שנה מפחדים משינוי ומחידוש.
אני רוצה להעיר בקשר לזה משהו. אני מרגישה שיש פה הכחשה של הבעיה, כי יש פה שתי בעיות שונות, וזה קשור לעניין של סמכות בית הדין. באמת בצרפת ובאלג'יר ובארצות הברית, יש בעיה של סמכות של בית הדין. כשהגירושים היו גירושים אזרחיים, אי אפשר להביא את הבעל לדון כלל בפני בית הדין הרבני. אז הם רוצים דרך התנאים ודרך ההצעות גם להגדיל את הסמכות ולהרחיב את הסמכויות של בית הדין הרבני. בארץ, היום בימינו, בתי הדין הרבניים יגידו אין בעיה, כי באמת יש להם את מלוא הסמכויות. ואנחנו, כשאנחנו זועקות, אנחנו אומרים, יש לכם כל הסמכויות, אבל אתם לא פועלים כשורה, וההסכמים והבקשות שלנו לתנאי בקידושים או להסכמים או לפתרונות, זה כדי לשלול מהם שוב את הסמכות, להוציא את זה מתחת ידה. והמאבק על הסמכויות זה המאבק שפרופסור זימר מגלה לנו וחושף כמה הוא עמוק ומשפיע על ההכרעות בבתי הדין הרבניים היום.
בקיצור, מה שאת אומרת זה שצריך פשוט לאפשר גירושים בבתי דין אזרחיים
ברור בדין שהנושא של סמכות בתי הדין זה הנושא הלוהט שעומד מתחת ומאחורי הקריאות לשינוי וההתנגדויות לשינוי היום במדינת ישראל.
נכון. טוב, אז תודה רבה.